שלום, בוקר טוב לכולם. אנחנו בפרקים י' וי' ב' היום. פרק י' פותח בתאורה של חוכמת שלמה. מלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. שבא מתייחסים אליה כאזור תימן, ובמקרא היא ממלכה שעוסקת בסחר, בבשמים, בזהב, באבנים יקרות, ובאופן כללי בדברים ככה איכותיים, מיוחדים, ועוד מעט אנחנו נראה שגם בהתנהלות שלה מול שלמה היא נמצאת במקום הזה. אני קורא לכם, ויש כמה וכמה מקורות שהדבר הזה עולה מהם, על מלכות שבא, על העושר, על האקסקלוסיביות, שפעות ישעיהו פרק סמך, כן, שאי סביב עינייך, וראי כולם נקבצו, בנייך באו מרחוק, מדובר פה על קיבוץ גלויות, אז תראי ונהר תופחד ורחב ליבך, יהפוך השם עליך, חיל גויים יבואו לך, שפעת גמלים תחסך, מכרי מדיין וכולי, משווה יביאו זהב ולבונה יישאו, תהילות השם יבשרו, הנה, יביאו זהב ולבונה בסמים, יביאו משם, תהילות השם יספרו, יבשרו, גם פה זה ככה, כאילו איזה משהו ככה, שרואה את המקום הגבוה של עם ישראל ומקום שיש לו עושר גדול. חיבור בין עושר לבין תהילות השם. טוב, הסיפור מתחיל פה בחוכמת שלמה, סליחה. הסיפור מתחיל בחוכמת שלמה, והסיפור הזה בא לידי ביטוי בתחילה במלכת שבא, איך היא מתייחסת לחוכמת שלמה, אבל לא רק היא. ואנחנו בעצם קצת שאלנו מהי טיבה של חוכמת שלמה. אז אני רוצה קצת לדבר על זה בראי הפסוקים, והשלב הראשון זה מלכת שבא, לראות מה קורה שם, מה היא רואה. ומלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם השם. שם שלמה, שמועות שמרחפות בעולם. כאילו, סתם ככה לדבר על השומע, זה לא מובן מאליו, על השומע זה המקבל. כאילו, איך קולטים אנשים את הדבר הזה? מה הם שומעים בעצם? מה אתה שומע? זה לא מה הוא אומר, אלא מה נשמע. היא באה, שימו לב, דבר ראשון, בחיל כבד מאוד, גמלים נוסעים וסמים, זהב רב מאוד, אבן יקרה. והיא באה אל שלמה, ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. מה זה הדבר הזה? יש לי שאלות גדולות, יש לי הרבה דברים שאני לא מבינה, והיא מספרת לו את כל אשר היה על לבבה. זה בפנים, זה עמוק. אתם מכירים מצב, אני חושב שהפסוקים האלה מדברים על מצב שבן אדם יש לו שאלות כבדות, על העולם, על הקדוש ברוך הוא, על המציאות, על הרע בעולם, על השגחה, יש לו שאלות מוסריות ואחרות, כבדות מאוד, והוא לא מאמין שמישהו יכול... הוא לא מאמין שמישהו יכול לענות עליהם. פתאום היא באה, פתאום היא מגיעה אל שלמה, וואו, היא אומרת את כל אשר לבבה, ויגד לה שלמה את כל דבריה. לא רק שאלותיה, היא אמרה, היה לה אמירות, היה לה שאלות נוקבות, היה לה דברים שהיא אמרה אותם, שמה את הכל על השולחן. כל אשר לבבה, עם לבבה, זה ביטוי מאוד רחב. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. עכשיו תראו, זאת אומרת, שימו לב, זה לא, הוא לא עכשיו למד את הסוגיות בגמרא. הוא הקשיב לכל השאלות שלה ולכל האמירות שלה, והיה לו תשובות שהיא לא האמינה שיכול להיות דבר כזה. ותרם מלכת שבא את כל חוכמת שלמה. מה זה ראתה את כל חוכמת שלמה? היא ראתה את הכל? אז מה היה ביניהם שם? ליבון עמוק מאוד. ראתה את כל חוכמת שלמה. אתם שמים לב למילים, כמה הן משמעותיות. לוקחות אותנו, וואו, אז היא באה להיפגש עם חוכמת שלמה. והבית אשר בנה, היא גם מתפעלת לא רק מהתיאוריות, הבן אדם בונה פה תפארת, זאת אומרת, יש בו חוכמה של מלכות, חוכמה של התנהלות, חוכמה של מציאות, לא רק יכול להיות אדם, חוכמת המסכן בזויה. לא, זה לא חוכמת המסכן, זה חוכמה בדיוק הפוכה. הבית אשר בנה, הארגון, הוא מאכל שולחנו, הוא מושב עבדיו, יש פה מערכת, מעמד משרתיו, מלבושיהם, ומושקה, ועולתו אשר יעלה, להשם, יעלה בית השם, כאילו עולות, כמויות גדולות, ולא היה בה עוד רוח. איך בעברית אומרים לא היה בה עוד רוח? וואו, כאילו לא האמינה שיכול להיות דבר כזה. ושימו לב, היא אומרת את זה, ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, זה אמת. על דבריך ועל חוכמתך, על האמירות שלך ועל גם על הנהגה. לא האמנתי לדברים אשר באתי ותחזינה עיננה, והנה לא הוגד לי החצי. עכשיו אני מבינה שאפילו חצי לא הוגד לי. הוספת חוכמה וטוב על השמוע אשר שמעתי. אני רוצה להגיד משפט אחד. תדעו לכם, אחד הסודות בלימוד תנ"ך. אנחנו עכשיו, אני קורא את הפסוקים, אבל לקרוא אותם ולדמיין אותם, להחיות אותם, וכשאתה מחיה אותם, אתה מבין הרבה דברים פשוט בעצם מקריא. שומעים מה ש... כאילו לקרוא ככה, לפעמים אנחנו קוראים מהר, מיד הולכים לפירוש הזה, כל מיני מגדלים. לא, 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 תקרא את הפסוקים, תגיד אותם במילים שלך, תרגיש אותם, תראה שיש פה עוד... פשוט לקרוא ולראות פסוק אחרי פסוק את התורה, ולראות חוכמת התורה מאירה את הפנים ומחיה את הדבר הזה. אז היא אומרת, וואו, לא היה בה עוד רוח, לא יכלה להכיל את הגודל, את הגודל אבל של עומק, לא גודל של, זה לא גודל שם, זה גודל פה, מנקודת מבטה, כל שלו אשר היה עם לבבה, הלב שלה הוא נקודת המוצא. לא האמנתי לדברים, והתברר לי, איך יהיה, השאלות, יש לפעמים אומרים, השאלות טובות, התשובות לא טובות. מכירים דבר כזה? ופה זה הפוך, השאלות טובות, התשובות יותר טובות מהשאלות. זה נפלא. נכון? שהתשובות יותר טובות מהשאלות. והיא נמצאת בשאלות, באה לשאול חידות, היא באה לשאול, והיא נמצאת בתוך השאלות. ולא האמנתי, אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, אלא עומדים לפניך, תמיד שומעים את חוכמתך. והיא מברכת, ישמחה השם לעשות משפט וצדקה. היא קושרת את זה להיבטים מוסריים. והיא נותנת לו 120 כיכר זהב, ושמים הרבה מאוד ואבן יקרה. לא בא כבושם ההוא עוד לרוב עושר, אשר נתנה מלכת שבא. זאת אומרת, יש פה נתינה, ועכשיו, אגב זה, כתוב מראה שגם עוני חירם אשר נשא זהב מאופירה, הביא מאופיר עצי אלמוגים ואבן יקרה, ושלמה עושה אותם מסעד לבית השם. זאת אומרת, הגויים רואים מה קורה פה, אומרים, אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו נותנים, אנחנו, וואו, יש פה משהו גדול, אנחנו רוצים להיות חלק ממנו. טוב, אז הנה, מפגש שלה, ומעבר לכך קצת. אבל מצד שני, פסוק י' ג' והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כי יד המלך שלמה. ותפן ותלך לארצה, היא ועבדה. יש פה גומלין, אבל לא במובן של חשבונות. היא נתנה לו מתנות אדירות, והוא נתן לה מתנות אדירות. איזה, הכל בנתינה, בחסד, לא במשפט. זה לא מסחר. רגע, זה לא, זה לומד. זה דבר ראשון. עכשיו, יש פה משפט בגמרא שהבאתי לכם אותו, אני חושב שהוא מרתק. תגידו לי. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר מלכת שבא אישה איתה, אינו אלא טועה. מה אתם אומרים על המשפט? כל מי שאומר שמלכת שבא זה אישה, אינו אלא טועה. אז מה היא? מה כתוב כאן? אז הגמרא שואלת, מה היא מלכת שבא? מלכותא דשבא, מלכות שבא. יש, זה הגמרא ממשיכה. והכי, לא, האמת ש... טוב, אין לי כבר גם. יש למישהו את הגמרא? תקרא אותה רגע אחד. בבבת רטטווה במוגבט, אתה יכול, מלכת שבא אישה הייתה, עם, ה, עם יוד אחד. יש שם, אני חושב שחיסרתי איזה חוליה קטנה בגמרא, אני אשמח לראות אותה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זהו. כל הסדרה הזאת זה שלו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, כל האומר ראובן, כל האומר מלכת שבא אישה אינו אלא טועה, תמשיך.
כל האומר מלכת שבא אישה אינו אלא טועה, מה מלכת
שבא מלכות הנשמה. זה לא ממשיך?
יש מאמר אחר
שהוא... בסדר, אז קראתי את הכל. מה כתוב כאן? אז באופן פשוט ברור שהיא אישה. נכון? מה זאת אומרת? יש פה סיפור. אז מה זה מלכותא? זה בניגוד? אתה אומר, מלכותא דשמיא. אבל זה בסוף אישה. אז המשפט הזה בעצם אומר, כל האומר, לא אומרים פה שהיא לא אישה, כל האומר, כל הלומד את הפרשה הזאת, והאמירה שלו, המבט שלו, אישה, ושלמה הוא איש, ומה מתרחש בין איש לאישה, בואו תקראו את הפסוקים ותראו שבעצם אפשר לקרוא את הכל מאיזה נקודת מבט של איש ואישה. אוי. המחשב שלי עושה לי צרות היום. מרח לי הפרק פתאום, בלי סיבה. רק סליחה שנייה אחת. פרק י' נמצאה רגע, סליחה רגע אחד, בואו נקרא לכם את הפסוקים. כן, ומלכת שבא ותבוא לנסותו, ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. יש פה דיבור הרבה. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה, ואז לא היה בה עוד רוח אשר שמעתי ונותנת לו ולא האמנתי. ויש פה משהו שהוא נראה קצת גולש לאיזשהו קשר. התיאור הזה הביא אנשים כאילו לחשוב שבאמת היה פה גם קשר ממשי, שנולדו ממנו ילדים.
יש מדרש כזה.
שזה באמת הלך למקום של איש ואישה. אני מבין שכל האומר, הלומד את הפרשה הזאת, והולך איתה לכיוון של איש ואישה, אינו אלא טועה. הוא לא מבין את הסיפור. לא שזה לא אישה, זה מלכותא. זה מלכות שבא. ואגב, גם לא אומרים את השם שלה. כשלא אומרים את השם של מישהו, זה כמו לומר, זה לא הסיפור, זה לא הממד האישי. כשאומרים שם של מישהו, זה הזהות שלו, זה הוא. כשלא אומרים את השם, אתה אומר, היא מלכת שבא, שבא לשמוע את חוכמתו. ובעצם אני מבין שיש פה משפט מאוד, קודם כל בהיבט שלנו בא לומר, מלכות שבא. העולם בא לראות את חוכמת שלמה. מלכים עולים לפתחו, וזה מפורט. מלכים עולים לפתחו, לא יכול להיות שיש דבר כזה בעולם. חוכמה אנושית ורוחנית שבאה לפסקות כאלה שהעולם לא מכיר, הוא לא מאמין שיכול להיות דבר כזה. עולים לפתחו. והיא עולה לפתחו, אומר המדרש, כל האומר, מלכת שבא אישה, ומפרש את הפרשה הזאת ברוח הזאת, אינו אלא טועה, אתה לא בכיוון. רגע, אישה, בוודאי שאישה, אבל זה לא הנושא, אל תגיד את זה. כל האומר. מה אתם אומרים לפי זה? כל האומר, בני אלי חטו אינו אלא טועה. תתרגמו לי את המשפט הזה. זה אותו רבי שמואל בר נחמני. מה הוא אומר לפי זה? כל האומר, ראובן חטא אינו אלא טועה. מה זה אומר? מה זה? אל ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, כתוב, הכי ברור. אבל וישכב את, זה לא תאווה, זה לא יצר, זה לא שם, זה לא הסיפור. כל האומר ראובן חטא בחטא עריות ושם אותו במקום הזה, אינו אלא טועה, הוא קינה לאימא שלו. ובתור בכור הוא עשה מעשה שלא יעשה, הוא רצה לדחות את השפחה, אז הוא בא אליה וכאילו אמר, עכשיו שאימא, עכשיו שמתה רחל, עכשיו אני מקנה ללאה, הוא עשה את זה לשם שמיים. עשה את זה לא מתאווה, וישכב עד בלהה פילגש אביו. אבל כל האומר זה כל מי שמתמקד ושם את הסיפור שם, אינו אלא טועה. וכל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. הייתה להם טעות נוראה. והמשפט הזה הוא משמעותי בגמרא, הוא משחרר אותנו, הוא משחרר במובן הזה, שהוא בעצם בא לומר, את הפסוקים, אין מקרא את זה מדי פשוטו. אבל כל האומר, איפה אתה מתמקד בתוך הפרשה. טוב, זה אפשר לחזור עם זה לגמרא בשבת ולראות דברים יפים בה, אבל נניח לזה כרגע. כיצד היה בנוי כיסו של שלמה? אז באמת, תדמיינו אדם שיושב על כיסא. אתה מדבר עם בן אדם והוא יושב על כיסא, שש מעלות לכיסא. קודם כל, הכיסא הוא כיסא שן גדול ומצפים אותו זהב. בארץ רגילים לקנות פורמייקה, ציפוי של פורמייקה, ומה יש בפנים הרבה פעמים? סיבית. למה שמים סיבית בפנים? אתה קונה ארון, אתה מקבל סיבית עטופה בפורמייקה. למה מקבלים סיבית?
הכי זול.
הכי זול, נכון. מה, אז מה, אומר, מה אומרים? למה אתה צריך? כאילו לא רואים את זה, אז מה אכפת לך? אתה יכול לעשות משהו מאוד מאוד יפה. לא רואים מה יש בפנים. בפנים יש את האיכות הכי נמוכה של עץ. מה אצל שלמה? אתה רואה זהב. מה יש בתוך הזהב? שנהב, שיני פיל. כמה עולות שיני פיל? הרבה מאוד. אז למה לשים אותם אם אף אחד לעולם לא יראו אותם? מה אתם אומרים? מה האמירה? עוד פעם?
אבל
אם את, אבל הכל
מצופה,
אבל הכל מצופה בזהב.
גם צפוי זהב לא מזכיר את צורת השיניים. כאילו אתה רואה שיש,
אבל מי אמר שיש צורת שיניים? מי אמר שזה בצורת שן? זה כיסא שעשוי מחומר שנלקח מהחומר שנהב, שאפילו אולי התיחו וניסרו אותו ויצרו אותו כדמות כיסא. אני לא חושב, אני לא חושב ש... תראה לי אתה, חובת הראיה עליך. זאת אומרת, להוכיח, הרי יש הרבה דברים, הקרובים היו עץ ומצופים זהב, אז מה אתה רואה? אתה לא רואה את העץ. יש לא מעט דברים שהיו תוכם בדבר מסוים
ומצופים. אבל כעץ אפשר לעשות את הצורות משונות, שאלה אם את השנאה, אז זה גם היו עושים בצורה משונה שלו, וכל את השנאה כפי שהוא בצורת השן,
ומשתמשים. אז נגיד ששמו בצורת השן, אז איך עושים מזה כיסא? שן היא כל כך שונה מכיסא. כאילו, שן של פיל היא כזאת, נכון? איזה מין צורה של לבנה.
אולי הגדות של זה, כאילו...
במובן הפשוט, כשאתה רואה דבר שמצפים אותו במשהו, כשיש לי את הקרובים וכתוב שהם מצופים זהב, הם עץ ומצופים זהב, אז אני מבין ש... מי יודע שזה עץ? אנחנו יודעים, כי התורה סיפרה איך בנו את זה. טוב, נניח את זה כרגע. אבל חובת הראיה עליך, אתה מסכים איתי? אתה רוצה להגיד שזה ניכר. מה?
קרובים של שלמה.
קרובים של שלמה. אני מדבר קרובי שלמה. נכון. טוב, אתה שומע את ההערה. עכשיו, אם נגיד באמת שלא רואים את הצורה שלהם, גם אם רואים את הצורה, בסוף יש פה שנהב שלא רואים אותו ומצפים אותו, וזה לא מובן מאליו, זה חומר כזה, תראה אותו, זה פאר שאין כדוגמתו, זה יוקר שאין כדוגמתו, אבל זה באמת שם את ה... זה מקום ששם את האושר מבפנים, לא מבחוץ, לא ביחצנות, אלא הידיעה שיש לי משהו שבפנים יש לא סיבית ולא עץ, אלא שנהב מייקרת אותו, מכבדת אותו מבפנים, זה שם המוקד פנימי, בעצם העיקר זה מה יש פה באמת, אפילו שהדבר הזה לא בא לידי ביטוי. שש מעלות עולים מדרגות. אדם רוצה לדבר עם שלמה, עולה שש מעלות, ומצידי שניהם מעלות אריה, 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 אריה. 12 אריות. מה זה הכיסא הזה? את מה זה משרת? כיסא מהסוג הזה. בדברי הימים כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. איזשהו רם, מלך רם וניסה, ששם את עצמו במקום גבוה מאוד. כשדיברנו על בית המלך ועל ההשוואות שלו לבית השם, וכשדיברנו על שיר השירים, שלמה, המלך זה שלמה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. תקרא טוב בפסוקים, תזהה מתי זה שלמה, מתי זה הקדוש ברוך הוא. למה לשים בלגן? לשים דמיון? כן. למה? מעין דוגמה של מעלה. שלמה מגלם פה איזשהו משהו גבוה שמפגיש את העם בסופו של דבר עם הדבר הגבוה בעולם, מלכות השם. והמלך זה איזשהו כלי, כמו שכל אחד מאיתנו בגיל קטן, אבא ואמא הם בעצם המפגש שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה דרך אבא ואמא. אז המפגש עם הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, זה דרך שלמה. יש איזו בבואה כזאת, וזה בא לידי ביטוי באמת דבר מאוד מיוחד. 12 אריות עומדים מצד, 12 מזה ומזה, וההקבלה למלכו שלנו. טוב, מלכים אחרים רואים הכבוד שנותנים, והנתינה, יש נתינה גדולה. להיות בקשר עם מדינת ישראל, ממלכת שלמה, ממלכת ישראל של העת ההיא, ראינו את זה גם במלכת שבא, בנתינות ההדדיות, ויהי המשקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת 666 כיכר זהב. מה זה בא לשלמה? מהעולם. באיזה צורה? אז ממסחר אפשר לומר, אבל גם אפשר לומר שכל מיני, גם היום יש צד כזה, שכל מיני גופים בעולם רואים במדינת ישראל משהו מאוד משמעותי ורוצים לתת, רוצים להיות חלק מהסיפור, רוצים לתרום. יש פה משהו שיעניין את כל העולם כולו. בכל כלי משקה שלמה, בכל כלי בית הבית, אין כסף, לא נחשב בימי שלמה. כן, כסף לא נחשב בימי שלמה. למה? אנחנו בזהב.
רואים את זה גם במקדש, במקדש שלמה אין כסף.
נכון.
למרות שדוד השאיר לו הרבה כסף.
שמה ש...
דוד השאיר לו הרבה כסף.
ומה?
שלמה לא משתמש בכסף בכלל בעניין.
במקדש עם זהב, נכון, וחומרים אחרים. יפה מאוד. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ. עכשיו, המכל הזה, זה מתוך, הרב צבי יהודה אומר אותו, מתוך, מכל הרבה פעמים, זה לא איזו השוואה מבחוץ, מתוך, גם הוא מגדיל אותם, זה משחק במגרש הזה, וזה שם לו גובה אחר, שם לו משמעות חדשה. וגם הדברים מגיעים, עוני תרשיש נושאת זהב וכסף, שנהבים וקופים ותוקים. שימו לב, זה לא רק זהב החסף, קופים, שנבים, אלמוגים, יש פה איזה פאר, הדר, יש פה גם תרבות סביב הדברים. מה עושים קופים? מה לפי דעתכם עושים עם קופים? ותוקים. מה?
יופי.
יופי.
האמת שזה החיות הכי חכמות, כאילו, תוקי הוא מדבר, קופ הוא
דומה
לבן אדם.
יפה. זאת אומרת, יכול להיות שלימדו אותם את זה ואת זה.
חוכמת שלמה.
כן, מחוכמת שלמה. לימדו. הוא ידע את שיח הדקלים, את שירת הציפורים, יש איזה מדרש, אז אולי גם את שפתם שלהם. טוב, בסדר גמור. אז אם כן, בכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוהים בליבו. אני קורא עוד ועוד פסוקים כי אני מתענג עליהם ומתפלל לקדוש ברוך הוא שאנחנו נזכה להיות במקום הזה. אני חושב שמשהו, היום זה לא זר לחשוב שלמדינת ישראל יש משהו לומר לעולם, שהעולם בעזרת השם מתפעל מהמקום הזה. כמובן זה מזמן אותנו לשליחות גדולה, לתורה גדולה, למשמעות גדולה, שיבואו ויאמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, כי מי לא גוי אשר אלוהים קרובים אליו כאשם אלוקנו, לא יתפעל, להבין שיש פה איזשהו סיפור שמספר לעולם את הגודל, את ייעודו של העולם, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה, את פניו, את הפנים שלו, לשמוע את חוכמתו. ועכשיו אנחנו הבנו שמלכת שבא שפותחת את המסע הזה של המפגש עם החוכמה, זה חוכמה, חוכמת הלב. זה לא מתמטיקה. גם זה ניהול ממלכה, אבל זה פיקחות של החיים ועומק של החיים. טוב. והם המביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים דבר שנה ושנה. ואחרי זה הוא מוצא, יש גם מוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, הוא מביא אותם, ומקווה, זה שם של מקום, מדרום מזרח אנטוליה אולי, סוחרי המלך ייקחו מקווה במחיר, קיצור יש סוחרים וכמה משלמים עליהם, ותצא מרכבה ממצרים, ב-600 כסף ששלמה משלם עליה, בקיצור, הדברים באמת הולכים לך. טוב, עד כאן פרק י', אנחנו עוברים לפרק י' א'. כמובן שהוא לא מוכן להיכנס לי' א' כל כך בקלות. או, הסכים. רגע. טוב. אנחנו שאלנו, שלמה כבר בתחילת הפרק מתואר כנושא נשים רבות, נוחיות. מה זה? קוראים את הפסוקים וזה תימה. אנחנו שואלים, מה קרה פה? הכל, על מה מדברים? והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות. ואת בת פרו, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדניות, מצידון, חיתיות. מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם. אכן יתו את לבבם. אחרי אלוהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ויהיו לו נשים שרות, 700 ופילגשים 300, ויתו נשב את ליבו, ויית לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו, אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אבי. והילך שלמה אחרי השטורת, אלוהי הצידונים, אחרי מלכום. או, מה קורה פה? מה זה? הרגע. איך זה מסתדר? זה לא סתירה חזיתית שאומרת, הכל לא, לא... על מה מדברים? על מקדש, על שכינה, על חוכמה, כשהכל פה כרוך עם, עם פנים נוספות לסיפור. איך אפשר להבין אותם, את הפער הגדול הזה? אז צריך לדעת שיש פה נושא שהוא רחוק מאיתנו. או קשה לנו להבין אותו, אבל זה הזמנה לראות אותו שם ולהבין את העומקים שלו, ולא נעשה את זה עכשיו. אבל מקומה של האישה, המקום של קשר אל האישה, מה המקום שהתורה נותנת לה? אז אני יכול לראות אותו בהרבה מובנים, כל מי שלמד, למדנו ביחד בתחילת השנה על פרק א' ופרק ב' בספר בראשית, ראינו שתי תפיסות שונות בשני הפרקים, שני פנים שיש לסיפור הזה. אבל אני לא נכנס כרגע לשם. אני רוצה לקחת את הציר ההיסטורי של מלכים ולראות דבר מעניין. שבציר ההיסטורי אנחנו מתחילים את המנהיגות שלנו אצל משה, ויש את ציפורה, ואני כרגע עוזב את פשוטו של מקרא שיש בו קצת יותר מורכבות ממה שאני אומר עכשיו, ואני לוקח את הסיפור של חז"ל, שפרש מן האישה. כדי לדבוק באור האלוקי הגבוה מעל העולם, אז משה פורש מן האישה. יש אישה אחת, אחר שילוחיה, צריך להבין, אבל היא חוזרת, ובסופו של דבר, אודות האישה הקושית אשר לקח, אומרים חז"ל, שפרש ממנה. אנחנו מבינים. שלושת ימים אל תיגשו אל אישה, הר סיני. אנחנו עוברים קדימה, ממשה ליהושע, ושואלים, מי אשתו? זה לא נושא. חז"ל אומרים, החיה את רחב נשא אותה לאישה, אבל זה לא פסוקים. צריך להבין מה חז"ל התכוונו, כמובן. אנחנו עוברים לבני אלי, מי זאת אשתו? זה לא נושא. אנחנו עוברים לשמואל, מי אשתו? מה זה חשוב? זה לא הנושא. הוא הנושא, אשתו היא לא הנושא. אנחנו עוברים לשאול, מי אשתו? רצפה בת היה, פילגש ואחינועם. או, יש אישה, יש פילגש, כבר יודעים. אני שואל, מי אשתו של דוד? או, זה כבר שאלה מורכבת, אין תשובה אחת. ובכלל, הסיפור של אישה הוא סיפור רחב אצל דוד, זה כבר לא משהו שלא מדברים עליו. הוא בלב של הסיפור. אתה רוצה לדבר על דוד, לא לדבר על נשותיו, ומה קורה בינו לבין נשותיו. זה לא להבין את הסיפור. בניגוד לאלי, שזה לא נושא, כי באמת זה לא נושא במציאות, אצל דוד זה נושא מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו בעצם רואים, אפשר למנות, כן, כבר בפרק י"ח, בתחילת הדרך, את ביתו של המלך, מיכל אוהבת את דוד, בפרק חפה הוא לוקח נשים נוספות, בפרק למד א' בציקלג, כולם בוכים איש על בניו ועל בנותיו ודוד על נשותיו. חשובות בעיניו. ככה זה עולה מן הקדם. מעשה דוד ובת שבע, שם אותנו עמוק עמוק בתוך הסיפור. הסיפור של אבישג השונמית, הסיפור של מיכל, ועוד רשימה של חלק מההתקדמות שלו בציר המלכות, נשים ופילגשים. אנחנו מגיעים לשלמה, ואנחנו נמצאים כבר, המלך שלמה, את כל הפסוקים שראינו, 1,000 נשים, זה לא נתפס. אין שום יום. מה זה הדבר הזה? אז באמת אפשר לראות קודם כל, שהסיפור של קשר בין איש ואישה, הוא לא עומד בניגוד. כששלמה רוצה לתאר את כל הכתובים, איך אומר רבי עקיבא, שכל השירים קודש ושיר השירים קודש הקודשים, הוא הולך ומתאר מה? את הדוד והרעיה, על איש ואישה, ובאיזה תיאורים של איש ואישה, מאוד מאוד פנימיים, מאוד אישיים גם, הוא הולך לשם. 60 אל המלאכות ו-80 פילגשים, ועל המות אין מספר של מי? של המלך. מי זה המלך? של הקדוש ברוך הוא. יש לו את כל אומות העולם, ואחת היא יונתי תמתי, אחת היא לידתה, ברא אלה וכו' וכו'. אז רגע, לקדוש ברוך הוא יש הרבה נשים, ויש לו אחת מיוחדת. צנע אורנה, בנות ציון במלך שלמה. בהתרה שיתרה לו אמו. בנות ירושלים, יש לו 60 הם המלאכות ו80 פילגשים ועלמות אין מספר. יש למלך, אבל אחת מיוחדת. אז שלמה נמצא באותה משבצת, וואו. ובאמת בשיר השירים נעים בין שלמה לבין הקדוש ברוך הוא כל הזמן. וואו, אז אנחנו נמצאים פה במקום גבוה. אז הסיפור של אישה, בניגוד לראשונים, שהחומר והרוח הם מובדלים אחד מהשני, ולדבוק בקדוש ברוך הוא זה לנטוש את העולם הזה, ולנטוש את האישה באיזושהי צורה, לא לגמרי, כי לא, אבל בסופו של דבר, זה לא שם הסיפור, זה לא נושא כמו שראינו, ויש לפרוש בכל מיני מצבים. אצל דוד ושלמה, זה הולך למקום אחר, זה פלא אחד גדול. הכוח של אישה, הוא הופך להיות משמעותי. אפשר לומר את זה בהקשר של מלך שנקשר לקהלים שונים, ולכן תמיד רואים מאיפה היא באה. ההמונית, בת פרו, עכשיו הוא קשור לפרו. זה חלק מהיכולת שלו להיות מלך. אבל זה לא סתם לקשור קשרים פוליטיים. האישה מגלמת את עומק המציאות. המפגש עם אומה דרך אישה שבאה משם, זה מפגש אחר לגמרי. ואם תרצו, האישה זה ספירת המלכות בקבלה. ספירת המלכות היא הספירה שמוציאה לפועל את כל מה שיש בספירות האחרות. ויש קשר עמוק מאוד בין המושגים, ספירת המלכות, לבין האישה. ודוד נמצא בספירת המלכות, והקשר שלו שהוא מייסד, ושאלת היחס לנשים היא מאוד מאוד רחבה. זה מתחיל מבית יהודה. אם תרצו, יהודה נמצא בהידרדרות גדולה אחרי מכירת יוסף, ומי שמציל אותו זה אישה. הקרן החותם, למי החותמת והטילים, הוא כבר היה בריחוק גדול מאוד. בתוך הפסוקים, לא יודע אם פה למדנו את זה, אבל והקרנה, הוא חוזר לגדולתו אחרי התשובה שהוא עושה, שאישה העירה את תשומת ליבו. מאיזה מבט של עומק החיים, ולא רק מלמעלה. אז המנהיגים הראשונים מובילים את העולם מלמעלה, באיזושהי צורה קצת, ודוד מבפנים, כמו מלכת שבא, כמו שלמה, איזה שאלות יש לה? מתחיל שאלות של אישה חכמה מאומות העולם, שמבטאת עושר, מבטאת את העולם הזה במיטבו, היא לא מאמינה שיכול להיות דבר כזה. עומק כזה שיש בתורה או בקודש לא נתפס מבחינתה, וכל העמים באים לשמוע את חוכמת שלמה, את חוכמת השם בסוף, זה מגיע לשם. אבל זה נתיב שבא בדיוק מהצד השני. ותחת הכותרת הזאת צריך להתחיל לקרוא את הפסוקים האלה ואת כל הפרקים האלה, לא, זה לא רק משהו לפה. ותחת הכותרת הזאת להבין שבעצם יש פה, שלמה הגזים, אבל זה לא הפקרות במובן הזה. אתה אומר, מלך שעושה את זה היום, כשחזל אומרים, ביום חנוכת המקדש, הוא נשא את בת שלמה, הוא נשא את בת פרו. אז מה זה מקדש? למה קוראים לזה מקדש? שיקראו לזה משהו אחר. מה זה קשור למקדש? מקום שחוגגים אותו עם התבוללות. לא, זה לא התבוללות. זה הרחבה. זה הרחבה של הגודל הזה, המקום הגבוה, עם עומק החיים, יש פה איזה חיבור שלא נתפס. ופה עכשיו, לאור כל זאת, באים לשלמה ואומרים, יש פה בעיה. והפסוקים אומרים דברים קשים. והיה שלמה הרע בעיני השם. אבל הרע בעיני השם הזה, זה על הבלנס, על המינון. על זה שחשבת שלא יתו את לבביך, כי אתה דבו כל כך, כל כך, כל כך גבוה ועמוק. יש, אתה טעית. ובסוף יתו את לבבו. מה זה נשב יתו את לבבו לעת זקנה? לרוב מתאים את הלב בצעירות כשאדם זקן לו. זה בפנים. זה האישה לא במקום דווקא הטכני שלה, או במקום הפיזי שלה. אולי במקום הפיזי, אז חיים של צעירים הם חיים תוססים יותר. אז שם זה מתאים יותר את הלב של הצעירים מאשר על המבוגרים. להגיד שאדם נהיה בוגר, דווקא אומרים שחזל אומרים, כשהוא היה צעיר כתב את שיר השירים, אחרי זה כתב את משלה, בסוף הוא כתב, בסוף יומו, בזקנותו כתב את קהלת, חוכמת חיים נפלאה, אז בזקנותו, נשב איתו את לבבו, איך אפשר להבין את זה? אז אני לא בא כרגע להגיד, משלי טהור, חזל לא אמרו ביקורת על משלי, שנאמר בזמן שאיתו את לבבו, לכן אני לא יורד לריזולוציה הזאת, לא זאת הכוונה. אבל יחד עם זה, אני בא לומר, זה משהו במפגש עם האישה, במקום הפנימי, כי באמת שלמה, הוא שר את שיר השירים. הוא יודע את סוד הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במקום העמוק ביותר שלו. הוא זה ששם שם את ההצבעה הזאת. והוא זה שחי חיים שמחוברים בצורה הזאת. לא תחשבו, אני לא חושב שיש איזשהו חזון באיזשהו מקום שהעולם יחזור פעם לריבוי נשים. היום העולם הוא מופשט יותר, והקשר אל אישה עם תהליכי הגאולה הוא באמת לאור הדברים האלה הולך ונהיה עמוק יותר, משמעותי יותר. נקבה תסובב גבר, מקומה של האישה הופך להיות מרכזי, אבל באישה אחת אפשר למצוא את כל העולם ואת כל מלואו, לא בריבוי. ריבוי זה קליפה, אבל בימים ההם זה מה שהיה בעולם וזה מה שהתאים לעולם, והדבר צריך עוד ביאור, אבל לא לעכשיו. טוב, הסתנים. יש פה דברים יפים ומתוקים ששמענו מישי, אז אני אנסה לחזור עליהם קצת, אולי טיפה להוסיף, ואם יהיה לכם מה להוסיף, ישי, אתה מוזמן. אז אתמול זכיתי לשבת בבית מדרש, אגב, נפלא בעיניי, שיושבים ב10:30 ביחד, ויושבים ככה בבית מדרש באיזה זמן, אפשר גם, בקיצור, ומדברים, מלבנים, זה נפלא, אני מזמין את האנשים להמשיך את זה, כמו שהיה בפעם הבאה, בפעם הזאת, ולא רק אני בא להשמיע, אני בא לשמוע יותר, תדעו לכם, גם כשאני בא פה לשיעור, בשיעור הזה, זה קצת פחות כי זה לרוץ, אני בא לשמוע מה, אני בא לשמוע לחברותה, צריך להגיד דברים, אני אומר אותם, אבל, אז במובן הזה זמן שאפשר לשמוע וללבן ביחד זה נפלא. טוב, והיה כמה שם, מה זה הסיפור של הסתנים? אז קודם כל בואו נראה, רגע, אנחנו פרק י"א, שלמה עושה הרע בעיני השם, בונה במה לכמוש. אותו דבר, תראו, גם ההליכה שלו לעבודה זרה, יבוא היום שנעסוק פה בזה. מה זה עבודה זרה? אני רוצה לאתגר אתכם בשאלה. עבודה זרה זה רע? כמה רע? הכי רע שאפשר. יש שם דברים טובים בעבודה זרה? בפשטות.
לא.
לא. יש בזה אמת או שזה שקר?
שקר.
כמה רחוק אלוהים אחרים מהקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל? כרחוק המזרח מן המערב ויותר מזה. הכי רחוק שיש, נכון? כל התשובות פשוטות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. איך אתם מסבירים את העובדה שהתורה כותבת את המילה אלוהים בתוך פרשיות רבות בתורה, לא מעט מקומות, ובעצם אתה אומר, רגע, למי הכוונה? הקדוש ברוך הוא או לעבודה זרה? אז קודם כל, זה שזה אותו שם, איך קוראים אותו שם לשני הדברים הכי רחוקים אחד מהשני? למה עושים את זה? זה לא הגיוני. דבר שני, יש פרשות שיש מחלוקות, תנאים ואמוראים. רגע, זה הקדוש ברוך הוא או זה אחר? איך עושים דבר כזה? איך אפשר? זה המקום הכי לא קרוב. אתה אומר שני דברים דומים, אתה מחבר ביניהם, נכון? אתה שם להם אותו שם ואתה, אבל שני דברים הכי רחוקים בעולם, אתה קורא להם אותו שם. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? מה אתה אומר, אברהם? אתה שומע שאלה? באופן כללי,
מוצאים את זה.
למשל,
כן, קשר בין הקדוש ברוך הוא לאשתו, ההפך המוחלט. שניהם כביכול, ואותם נטיות לב, ואותם יצרים, ואמת, זה ישר, וזה
עקום. אז שניהם אותם נטיום, אותם יצרי לב. שים לב, אתה שמת קשר בין איש לאישה, עלה למעלה, ירד למטה, אבל אמרת זה קשר בין איש לאישה, אבל פה הרי אמרת שזה, שאין פה כלום.
אבל ברמה האנושית יש.
אז רק ברמה הטכנית. מצד
ברמה המהותית אין. של החוויה של הבן אדם.
אז אני, אבל אתה שומע שאתה הלכת איזשהו צעד, ואמרת אותו בהגדרה ראשונית, אני לא נותן פה, שלא תבינו, יש מצווה לבאר עבודה זרה, הכל ברור. ויחד עם זה, זה הזמנה בעולם הרוח להבין מה הנקודה, בכל אופן, להבין כשהתורה כותבת פרשה, ונותנת לי לטעות בין הקדוש ברוך הוא לאלוקים אחרים, אני שואל, על זה לא ענית. נכון? כאילו, למה? הרי זה כל כך שונה. בסדר? נניח את זה כרגע כשאלה, כי הזמנה בעולם הרוח, והזמנה גם למי שלומד מסכת עבודה זרה, להיכנס פנימה לתוך המושגים ולהבין מה היה שם, מה זה עבודה זרה, מה הנקודה שבה, וזהו, אני עוצר כאן. אני אומר, הדברים פה עם שלמה, הקשר לאישה גם הפך להיות קשר לאלוהים אחרים. וכמו שבאישה, אני כבר אומר, ראינו את המורכבות הזאת, גם בדוגמה שאתה אומר, אברהם, זה, אתה בעצם אומר את זה ביחס לאישה, אז ביחס לקדוש ברוך הוא, והכל פה הוא נושא, ואני ברשותכם מעצר פה. אחרי הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נגלה לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרו יקרא את הממלכה מעליך, ויש סייגים. אך בימיך לא אסן, למען דוד אבי, מיד בנך יקרא, הנה רק לא כל הממלכה ייתן שבט אחד, וכו' וכו', ואחרי זה כתוב, רק לא כל הימים. זאת אומרת, לא לכולם, ולא כל הימים, שני סייגים. טוב, על זה אני אדבר על הסייגים אחרת, בואו נראה את השטה. וישב הקם שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום. אומר ישי, הבחנה יפה, מה בעצם הסיפור הזה? אז יש פה סיפור, נגיד אותו. הדד האדומי שהיה באדום, הוא מורד בשלמה. מתחיל להציק לו. שטן, מיירט, מפריע, סיתנה, כתבו סיתנה על יושבי יהודה וירושלים. ליירט, לפגוע, להפיל, עוד ניסוחים שאפשר למצוא. טוב, אז אפשר להגיד את הדבר הזה וזהו. אבל לא, בתחום מתחילים לספר לנו סיפור. ומהו הסיפור? ויהי ביות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא, לקבר את החללים של ישראל בפשטות, ויח כל זכר באדום, מקים כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם, עד הכרית כל זכר באדום, ואז מכריתים את זכר באדום, אז אנחנו רואים את הדד בורח, בא למצרים, הוא בא למצרים, ופרעה מקבל אותו, נותן לו בית, וארץ נתן לו, מטפח אותו. הוא מוצא חן בעיניו, נותן לו אישה, את אחות אשתו. היא יולדת לו בנים, והם גדלים בבית פרעה. הדד שומע שדוד מת, ויואב מת, הם אלה שהציקו לאדום. אז בזמן שהם הציקו לאדום הוא ברח, עכשיו הוא חוזר, הוא שמע שהאויב נפל, ואז הוא אומר לו, שלחני ואלך אל ארצי. אז הוא אומר, שולח אותו, הוא חוזר בחזרה, ואז מה? לא כתוב כלום. אבל אנחנו מבינים, משלימים את הסיפור. מה אנחנו משלימים? שהוא אז מציק שטן לישראל, כמו שכתוב בהתחלה, אז עכשיו הוא מתחיל להילחם בישראל. הסיפור הזה מזכיר לנו משהו. את מה? סיפור על משה, ממש אחד על אחד. עברתי את השלבים, כל השלבים דומים. ויח כל, זאת אומרת, המצרים מקים כל הבן הילוד היורת השליחו, וכנגד יואב מכה כל זכר באדום, כל הזכרים. זה לא אותם מילים לגמרי, אבל כל הזכרים הורגים אותם. טוב, כל הזכרים הורגים אותם, אז גם אמור להיפגע הדד. לא, לא, הגג ניצל, הדד ניצל, כמו שמשה ניצל לימים. והוא מגיע, הדד מגיע לפרעה ונותן לו בית ולחם בארץ. יתרו מגיע, משה מגיע ליתרו. אז פה זה למדיין ופה זה למצרים. הוא מגיע למדיין. ושמה הוא מוצא חן בעיניו מאוד, והוא נותן לו את ביתו, פה זה את אחותו, את ביתו. והוא נמצא שם, ופתאום הוא שומע, הוא נמצא... בן הדד שומע, רגע, הוא שומע שהוא יכול לחזור לבני עמו, אל ארצי, והוא אומר, אז הוא אומר, אני מבקש לחזור אל ארצי. ממש אותם מילים שכתובות אצל משה. איפה הלשון? ויאמר הדד אל פרעה, שלחני ואלך אל ארצי. ככה ביקש משה, מחותנו, אני אלך. ובעצם בא. אז מה זה? מה יש כאן בסיפור הזה? ההשוואה היא יותר. אז אפשר לומר שבעצם יש פה איזה תיאור היסטורי מעניין שמתחיל ממשה. משה אין לו איפה לגדול. מה עומק הסיפור ממשה? משה אין לו איפה לגדול. למה אין לו איפה לגדול? כי עם ישראל עבדים, אי אפשר להצמיח. אי אפשר להצמיח מנהיגות במקום כזה. אז הוא צריך לגלות למקום אחר. אז הוא גולה ועובר למדיין ומטופח שם. אנחנו יודעים שהוא קודם עבר למצרים, קיבל את היסודות. 20 שנה בערך, נגיד, הוא נמצא במצרים, הוא לומד מה זה סדרי מלכות, לומד מה זה סדרי הנהגה, לומד איך מנהלים ארמון, הוא לומד את הדברים הכי חשובים, הוא על שולחן מלכים. אם הוא יהיה במגרש של עם ישראל, הוא לא יכול. המגרש של עם ישראל, נפש של עבדים, אי אפשר לגדל שם מנהיגות גדולה. אין כלים, הכל שם הולך למקום אחר, אי אפשר. אז משה גדל בבית מלכים, אבל זה לא מספיק גם שם. והוא אחרי זה עובר ליתרו. ומקבל את אשתו ובונה עד גיל 80. אולי 60 שנה הוא נמצא שם עם איש הרוח של העולם, שמכיר את כל תרבויות העולם לפי חז"ל. הוא גדל על שולחן מלכים. ואז הוא אומר, שמעתי שאחי וכו' וכו', הנה, אני עכשיו חוזר אל אחי, הנני מוכן ומזומן. מה זה ההדמיה הזאת של הסיפור? את מה היא משרתת? בואו נלך לסיפור השני. רזון בן אלידע. רזון בן אלידע זה סיפור דומה שמזכיר לנו, ויקם השם שטן את רזון אשר ברח מהדד עזר מלך צוב האדוניו. הוא נמצא תחת אדוניו והאדון לא נותן לו לצמוח. האדון לא נותן לו, נאבק בו, לא נותן לו מקום. ויקבוץ עליו אנשים, זאת אומרת, המלך מנסה לטרפד את רזון, הוא רואה בו כוח בעייתי, מאיים, אז הוא מנסה לטרפד אותו. והיא שר גדוד, וכאשר הרוג דוד אותם, את הדדזר ואת ממלכתו, הוא צומח במקום הזה, כשהדדזר נופל הוא צומח. ואז הוא מולך בדמשק, ואז גם כתוב שהוא לסטן, ועכשיו הוא יצא למלחמה. איזה סיפור זה? שאול ודוד, אחד על אחד. זאת אומרת, דוד צומח ושאול לא נותן לו, עד ששאול נופל ודוד יוצא לאור, ואז דוד בא ומנהל את המלחמה. אז מה יש כאן? משה ראשון ודוד אחרון. משה זה עדיין את הדד, לא מנהיגות חזקה, בין, וזה אדום, אדום לא נתפסת כממלכה עוינת יותר מדי חזקה, משמעותית. ואנחנו רואים שאלידע זה מלך הרם, וכתוב שהוא מלך הרם, ואחרי זה גם כתוב, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, הבאת הרע אשר, בנוסף להדד, ויהי קץ בישראל, וימלוך על הרם, וגדל פה משהו גדול, והשטן הזה כבר יותר ממשי מהשטן הראשון, וזה מקביל בעצם למסלול של דוד. אז יש פה איזשהו תיאור, אפשר לנתח אותו לעומק, אבל תיאור שהוא בעצם אומר, מראה פה איזשהו מודל של העולם, של איך העולם עובד. וגם מראה איזשהו מודל שמאיים, כמו שהצמחתי את משה, כך הצמחתי אותך, אבל אני יכול גם, החוקים האלה חיים על כולם. זה ככה אני מנהיג את העולם. ואם אתה תמשיך להתנהג ככה, אז הנה, אתה תראה, אתה אז יש מישהו שלא יכול לצמוח כרגע שם, יצמח צמיחתה של מנהיגות, מנהיגות שהיא שטן. בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו, שכולם באים לשמוע את חוכמתו, וכולם כפופים וכפופים וכפופים. כשאתה משתמש בכוחות שלך, לא בצורה המחוברת, לא כשם השם, לא בשביל הגודל, אז התהליכים שקורים בכל מיני ימים, בסופו של דבר יבואו ויהיו לשטן, כמו שאתם צמחתם והפלתם את מי שהיה לפניכם, יבואו הם ויפילו אתכם. אז תיזהם. חז"ל אומרים, שלושה סטנים היו. ולוקחים את ירובעם גם להיות אחד מהסטנים. אבל ירובעם הוא לא כתוב כשטן. השטן ויקם, זה הפעם השנייה, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה. התיאור הזה לא מופיע על הדד. אני מבין שבעצם חכמים הבינו שבעצם שלושת אלה מובאים כסיפור אחרי סיפור. הראשון, כמו משה, צמיחה ראשונית, הדד הוא לא גורם, אבל הוא מראה משהו קטן. השני זה רזון בן אלידע, זה מלך הרם. הרם עומדת להיות המעצמה שתפריע לנו כל התקופה, עד עלייתה של אשור. עוד הרבה שנים. היא בן הדד, זה אומנם, אבל זה הדד אחר. זה לא הדד של אדום, אבל בן הדד, מה? לא משנה.
זה אותו הדד שמגיע לדמשק ביחד. זה הדד האדומי שמגיע לארם.
תראה, ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה, ואת הרע אשר הדד, אני לא חושב שצריך לשים אותם כהולכים ביחד. זה לא פשוט, זה שני עמים, זה שתי מדינות, זה שתי ארצות. אני חושב שהקריאה פה היא... מה?
הדד.
הדד, אבל קודם כל שמה זה בן הדד, זה לא הדד. דבר ראשון, ופה זה הדד האדומי. זה לא, זה, ושמה זה ארם. אין, אדום וארם זה שניהם אחרים. בפרק ח' הם מופיעים בנפרד. כאילו, אין סיבה, אני חושב. אני חושב שהפסוק הזה הוא נקרא אחרת, יותר פשוט. אבל בואו ננסה לסגור את המעגל. אז אם כן, השני כבר מבוסס יותר על המודל של דוד, שהוא כבר ממש מתחכך עם המלך, הוא כבר שר גדוד, או לא בדיוק שר גדוד, אבל פה זה שרי גדודים, שר גדוד, וצומח, וכשהמלך יורד, הוא נכנס לשלטון ומופיע. והשלישי לא מופיע כשטן, אבל הוא מופיע בהמשך, כאילו, המשך הסיפור. ויקם השם להם שטן א', שטן ב', שטן ב' לא מפסיק, ואז כתוב אותו עוד ויהי לשטן על ישראל. כל ימי שלמה, לא רק בנקודת המוצא, זה ממשיך. ואז אומרים, ואז מתחילים לספר, וירובעם בן נבט, מן צרדה, הסיפור היה איתו ככה. זה המשך לסיפור. אז למה לא קוראים לו שטן? כי באמת, שטן זה כוח שבא מבחוץ ופוגע בך. ירובעם זה סיפור פנימי של פילוג הממלכה. אז במובן הזה המקרא לא קורא לו שטן. הוא אומר, זה התפלגות טבעית מבפנים. זה חוסר אמון שאתה יצרת באנשים, הזקנים, הילדים, כל הסיפור הזה. אז זה פרידה, זה לא שטן שבא מבחוץ ומציק לך. אבל הוא כן שטן שבא מבחוץ ומציק, והוא משחק על שני המגרשים. אז באה התורה שבכתב וקוראת לו פילוג הממלכה. באה התורה שבעל פה ואומרת, זה הסבר פנימי שזה המשך לה, זה בעצם מונע מאותו כוח של שטן, של פירוד, של הסיפור האחר שמצר לשלמה וקוראת לו שטן. אפשר עוד להעמיק בדבר הזה, ברשותכם, אנחנו. טוב, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. אני לוקח את חכמים פה במדרש, ואני חושב שהם עומק פשוטו של מקרא. ומה כתוב פה? אמר רבי יוחנן, סנהדרין דף קוף א', מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. אני אוהב את המשפט הזה, תראו איזה עומק יש בו. מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. להוכיח את שלמה זה טוב? כן, למה זה טוב? הוא לא התנהג כמו שצריך. ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים. זה לעצמנו, אני אומר, הרבה פעמים אתה מוכיח מישהו, או בציבוריות שלנו, לא לבזות, תוכיח באהבה. זה הרבה הרבה עומק יש במשפט הזה. שנאמר אשר הרים יד במלך שלמה, במלך שלמה. עכשיו מתארים על מה הוא הרים יד, אז בפסוקים זה מופיע בסמיכות לתיאור של מה שעשה שלמה, שסגר את ה... כן, בואו נראה את הלשון. איזה פסוק זה אמרנו? כבב חבדל. ירובעם בן נבט וכו', וזה הדבר שהרים יד במלך שלמה, במלך. שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, ובהקשר לזה הוא שלח בו יד. אז מה הקשר? אז אומר המדרש, אמר לו, דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל הרגל, ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריה לבת פרעה. יש פה בעצם שתי תנועות, תנועה של לפתוח ולחבר את כלל ישראל לסיפור, ותנועה של לבנות את העושר של הממלכה ואת בת פרעה ואת ההתרחשות בתוכה במנותק מינה. וזה עומק הסיפור שעומד להיות עכשיו. כתוב במילים האלה. ששלמה בעצם, כאילו שירובעם יתבע את החיבור של עם ישראל לסיפור. שכולם. ולא לייסר אותנו ולא להיות מלמעלה ולא עם העושר הגדול ולא עם הארמון ולא עם אנשים וכל מה שמתרחש שם. והתנתק שלמה מהעם. התנתק. הוא הלך לאיזשהו בועה כזאת רוחנית ושל ארמון, של כל העושר הגדול הזה שמתואר פה, והתנתק מעם ישראל. ועל זה אומר המדרש, אומר את מה שאומר. כן, סמלתו של אחיה, והתפוס בסלמה החדשה, סמלתו של מי, ראיתם את המדרש הזה? אז המדרש הזה אגב הוא בדיוק כמו שמואל ושאול. סמלתו של מי, אותם חולקים, רב ולוי. ואותם דעות. מה? אחד אמר ואחד אמר, אנחנו לא יודעים מי. כלב של קונה וכלב של מקנה, נכון, בגמרא. אז מה זה כל הסיפור הזה? אז יש פה שתי הבנות. הבנה אחת, אחיה קורע את הבגד, כי קורא דבר, הוא קורע את הבגד שלו בצער גדול על הפילוג של הממלכה. הבגד מסמל את בגד שפה כמו סמל למלכות, וקורע אותו. אפשרות אחרת, שמואל קרא את הבגד של שאול, קורע את הממלכה ממנו. זה מובן. אבל אם תגיד שפה אחיה קורע את הבגד של ירובעם, מה זאת אומרת? ירובעם מקבל מלכות, לא לוקחים ממנו. זה לא כמו שאול המודח. אז מה זה? מה אתם אומרים?
וגם לא בלב שלם.
יפה. זה לא בלב שלם, אבל אפשר להגיד עוד יותר, לשלוח לפסוק, אך לא כל הימים. הוא מקבל מלכות, הוא מקבל בגד קרוע. הוא מקבל בגד, אפילו בחלק שהוא מקבל, הוא מקבל אותו קרוע. זה לא בגד שלם, אתה לא מקבל את המלכות. אז אפשר להגיד בשני הסייגים, גם לא בזמן, יבוא היום שזה יחזור בחזרה, ייקחו ממך את זה, וגם לא בשלמות, שני שבטים לא יהיו איתך. אז באמת אפשר להבין את זה ככה, ואז הדברים הם כן מתאימים. טוב, בסופו של דבר המדרש שהבאתי, שם את ירובעם במקום גבוה. חטאות ירובעם מלוות אותנו עד החורבן. וילך בחטאות ירובעם. חטאות ירובעם, מה הם בעצם? זה הפילוג של בית אל, הפילוג של בית אל מול ירושלים. אני אומר, מי שגר בבית אל, יש עליו תפקיד היסטורי לתקן את חטאו של ירובעם. כי פה התחיל הסיפור של ירובעם. ומה הסיפור של ירובעם? ירובעם אומר בליבו, אתה תשוב, אני כבר בפרק י"ב, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. אם יעלה העם לעשות צבחים בבית אדוני בירושלים, ושב לב העם הזה לאדוניהם אל רחבעם מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה. אוי, 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 אוי. עומדים לשוב אל רחבעם מלך יהודה, ומאבד את מקומו. תחת הכותרת הזו, בעצם נוצר פה דבר מעניין, מיוחד במינו. הקדוש ברוך הוא נותן מלכות לירובעם, אבל איפה המרכז הרוחני שלו? בירושלים. זה פרדוקס. אתה בונה מערכת, אז היא צריכה להיות מונעת מעולם הרוח, מעולם הקודש, ממה שבתוכה, מהמשמעות שלה. אבל הוא בעצם קיבל אותה, והלב שלה נמצא בירושלים במקום אחר, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז הוא, עכשיו, בשפת המדרש, יש כל מיני, יש ניסוחים של מדרשים, וגם הפסוקים, שבעצם, רגע, מה קיבלתי? יבוא היום, אין ישיבה אלא למלכי בית יהודה, יש לו עדיפות עליי, הוא הבעל הבית, הוא המערער. זה אצלו, אני בא מבחוץ למדינה אחרת. אין ממש. ובאמת העובדה הזאת, היא בעצם אומרת, הסיפור הזה הוא זמני. זה לא סיפור קבוע, והסיפור הזה הזמני ולא אמור להיות. אז זה הנקודה שהיא עומד בה, ואני חוזר עכשיו לירובעם. המדרש שאמרתי, הבאתי, הוא מדרש שמראה את ירובעם כאילו בסדר. רגע, אבל חטאות ירובעם. אז התשובה אחת אמרתי, הראיתי את הדילמה שהוא נמצא בה, ואת הצורך שלו ליצור איזשהו מרכז רוחני. אבל מעבר לכך, חז"ל בדבריהם, כמו תמיד, נכנסים לעומק הסיפור ורואים שיש ממש בטענתו של ירובעם. ירובעם בעצם, בסופו של דבר, שמט את המרכז מול ירושלים ורצה משהו שכלל ישראל הוא חלק ממנו. עצת הזקנים, עצת הילדים, או עצת בסופו של דבר עצת הילדים, שהם אנשי הצבא, שהם זה ללכת חזק מולם, ללכת בכוח מולם. אחרי ששלמה בנה ממלכה כל כך גדולה, עם מערכת של מיסים, עם מערכת של עבדים, ושפחות, קצת כמו פרשת המלך. בא ירובעם ורוצה לשחרר את הסיפור הזה, להוריד ממנו את ההיבדלות הזאת. מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה והוכיח אותו כדין. שלמה הגיע לאיזשהו קצה של מלכות שהתבצרה בתוך עצמה, ולא הקודש שמחובר אליו. ירובעם מחובר אליו, ירובעם בא מכוחם. כבר בנקודת המוצא, אנחנו רואים הסיפור שלו. אם תרצו, הסיפור שלו זה סיפור של שכם. מה זה שכם? שכם בתורה, בספר בראשית, פעמיים היא משמשת כטריטוריה של הבנים ולא של יעקב. בסיפור של דינה בת יעקב, הם באים לשכם, ובשכם הם בעצם עשו דבר בניגוד לרצונו של אבא, בלי דיאתו של אבא, ועשו אותו, ובעצם אמרו לאבא, אנחנו לא מסכימים. האחים, שמעון ולוי מובילים, והאחים האחרים, ככה הם אמרו לאבא. אם תרצו בסיפורו של יוסף, יוסף הולך לשכם, האחים הולכים לשכם, למה הם הולכים לשכם? הם כמו, הם מתרחקים מאבא שמעדיף את יוסף, ובעצם הולכים למקום שיש להם כוח עצמאי לעשות דברים באיזושהי התעוררות לאומית שצומחת מלמטה. יש איזו לאומיות של, שנמצאת שם במקום הזה, טוב, זה נושא יותר רחב. המקומה של שכם, אני מבין שפה הם באים לשכם, מי שבעצם משך את רחבם, רוצים להמליך את רחבם בשכם, אבל הם, המסר הפנימי שמובל פה, זה כל אחר, לא באים למקום המתבקש, שזה ירושלים, אלא באים לשכם ובעצם באים עם תנאים ובאים כמעט להדחה, בעצם לתוך המקום הזה. אם תשמע בקולנו בסדר, אבל אם לא, אנחנו רוצים מודל אחר. המודל האחר הוא קשור לנתק שנוצר ברבות הזמן, בין הממלכה המבוצרת בירושלים בעצמה, וקצת אולי גם בבינלאומיות, אבל בסוף בכוחה כבינלאומית, איפה העם שלך, איפה האנשים שלך, איפה האמון, איפה החיבור, איפה הדבר הזה בעצם. אנחנו מכירים את זה מתקופות שונות בדבר הזה. טוב, אני מסתכל אם יש פה איזשהו דבר, על שני עגלים אני רוצה ואנחנו נחתום. מה זה שני עגלים? בדרום ובצפון. מה זה בכלל העגלים האלה? את מה הם משמשים? למה הם קשורים? חטא העגל? רע מאוד. מה אתם רוצים למות כמו שם? אז קודם כל, הדילמה שלו זה, היא ברורה. יש פה מצב בלתי אפשרי. נותנים לו מלכות, אבל המרכז הרוחני הוא בא למלך השני, והוא כמו אני הפושט את ידו, נקבל כניסה לירושלים, נקבל רשות. זה באמת. זה באמת אומר הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתי ממלכות, זה זמני, זה נקודתי, זה סוג של שטן שבא לעורר. אנחנו נגיע למדרש בתקופת באשה, שחזל אומרים, למדבב שנים הייתה צריכה להיות ההתפלגות ולא יותר. זה לא אמור היה להימשך. נתקענו, זה הפך להיות. זה היה צריך להיות משהו זמני, משהו מקום. אבל מה הוא עושה? אז הוא, ויבאץ המלך ויעש שני עגלי זהב. על פניו ויבאץ בעם וירובעם בכל דרכיו. הוא מאוד מאוד מביא את רוחיו. ויעש כהנים מקצות הארץ, לא כהנים שלוחי מקום, כהנים שלוחי העם. והוא בעצם מקדש את הקצוות. וואו, אנחנו לא רגילים לדבר. ירושלים היא בלב, היא בלב, ובתוך הלב יש לה איזה יתרון, היא נסתרת, וזה יכול להיות גם ניתוק קצת בינה לבינה. האיברים. זה המודל הפנימי שכולנו אוהבים אותו, הוא פנימי. הוא לוקח כהנים מקצות, והוא מקדש את קצות. ואם תרצו, יש לדבר הזה מודל באומות העולם של מקדשי גבול. יש מקומות בעולם העתיק שבהם המקדש לא נמצא במרכז המדינה, אלא בגבולות. בגבולות להגיד, הכל בפנים, אין נידח. אין מישהו באמצע וזה רחוק, והוא נידח. אין נידח. כולם בפנים. ירובעם אומר, כולם בפנים. וגם ישראל בפנים, וגם הם כהנים. וגם החודש אשר בדה מליבו. וגם הוא יקריב קורבנות. למה לא? מה, אני פחות טוב? ובימיו, עוד פעם נראה בפרק י' ג', גם אני נביא כמוך, אומר לו האיש. מה זה אתה נביא? נביא זה אדם גבוה. לא, אני כמוך. אני נביא. תכיר אותי. חושבים שזה... כולם מתאימים, כולם בפנים בתוך הסיפור. אז יש לירובעם אמירה. וחזל רואים את האמירה הזאת ומשבחים אותה. זה לא סותר את זה שהם יודעים את הפסוקים, שהם מתארים את ירובעם בצורה קשה לאורך כל הדרך. חטות, וילך בחטות ירובעם, זה הופך להיות מודל לאי הליכה אחרי הקדוש ברוך הוא. ויחד עם זה, חזל כדרכם מביטים פנימה ורואים את הצד החסר ורואים את הצד המלא. ובשבוע הבא, בעזרת השם, נמשיך עם ירובעם. נשלים גם כמה דברים. ברכת השם אליכם.
רק.